הנקודות הטובות, הגענו לפרק הזה, זה פרק שבנוי על תורה רשפי ב'. אז הוא מתחיל ככה, הבאת דן את כל אדם לכף זכות, מסכת אבות א' ו', אומר רש"י, מפרש רש"י, מה זה הבאת דן את כל אדם לכף זכות? וכך מקדמים את השלום. זה לימוד זכות, שאתה מלמד על אחרים. אדן חברו לכף זכות, דנים אותו לזכות. שבת קכ"ז עמוד ב'. דרך הקדוש ברוך הוא להביט על הטובות שעושים. אפילו שהטוב אינו מושלם, ויש שם הרבה נקודות שאינם כה טובות. הותר רק אחרי הטוב, ככה רבנו אמר. דרכו של השם יתברך להסתכל על, על הטוב שיש באדם. לא על הנקודות הלא טובות.
לא הביט אבן ביעקב.
על אחת כמה וכמה שעלינו לא להתמקד בפגמיהם של חברנו, אלא לבקש רק את הטוב תמיד. הוא מביא את זה במלכותי מורן חלק ב' י"ז. לא זוכר. פתח רגע, י"ז, חלק ב'. דרכו של הקדוש ברוך הוא להסתכל רק על הטוב. לפנינו שיעור משיעוריו היסודיים של רבנו, שנתקבל אצל תלמידיו כאחד מיסודי דרכו ושיטתו. דע שעליך לדון כל אדם לכף זכות, אפילו במקרה של חוטא מושבע. דרך השם יתברך, כן, סוף התורה. דרך השם יתברך להביט על הטובות שעושים, ואף שנמצא בהם גם כן מה שאינו טוב, ואינו מסתכל על זה. כמו שכתוב, לא הביט אבן ביעקב, מכל שכן שאדם אסור לו להביט על חברו לרעה, למצוא בו דווקא מה שאינו טוב, ולחפש למצוא פגמים בעבודת חברו. רק אדרבה, מחויב להביט רק על הטוב, ולזה טובה גדולה שיש טבע והשגחה. כי כשאדם עושה טוב, אזי מנהיג אותו בהשגחה, הקדוש ברוך הוא. וכשהוא אינו טוב, אם היה מנהיג אותו בהשגחה, לא היה יכול להגיע לו שום טובה. כי הקדוש ברוך הוא צדק, אמת. אז אם הוא היה מנהיג אותו על פי ההשגחה, אז מה הוא עושה? הקדוש ברוך הוא עוזר אותו לטבע. כי על פי ההשגחה הוא לא יכול לקבל טוב. אז מניח אותו על הטבע, ויכול להיות שיהיה לו טובות על פי הטבע. ואם לא היה רק השגחה, היה אפשר שתתבטא להשגחה לגמרי. גם אני לא, תעקי נראה עוד קצת. כי כשהיה רואה התברך שאין אדם מתנהג כראוי, היה כועס, והיה מסיר השגחה לגמרי. אבל עכשיו מניחו על פי הטבע, כשהוא חוזר למוטב, משגיח עליו. זאת אומרת, ההשגחה היא חסד השם, שהוא... תמיד יש השגחה כמובן, גם על הסיטרא אחרא יש השגחה. אפילו על עבודה זרה יש השגחה. בלי השגחה, כלום לא יכול להתקיים. אבל פה כשהוא מדבר על השגחה, אנחנו מתכוונים שהאדם יקלוט את ההשגחה. כי רבנו אומר על הפסוק, עיני כל לך יסברו, אתה נותן להם תוכלם בעיתו. עיני כל לך יסברו, כשאתה קולט את הקדוש ברוך הוא, קולט את ההשגחה, קולט שהוא מסתכל עליך, אז אתה מושגח. אבל אם אתה לא קולט, אתה לא מושגח. אתה כן מושגח כל הזמן, אבל אין לך מזה כלום. זה לא עושה עליך שום דבר. כל הזמן הקדוש ברוך הוא משגיח עלינו, אבל הרווח הגדול הוא כשאתה יודע שהוא משגיח עליך, אז יש לך רווח גדול. יש לך ביטחון עצמי, יש לך שמחה, אתה יודע, אתה מושגח. כמו ילד קטן, שאתה שולח אותו לאיזה מקום שהוא לא מכיר, אז הוא מפחד. אבל כשהוא רואה שההורים עומדים מרחוק ומסתכלים עליו, אפילו מהחלון של הבית, הוא מקבל ביטחון. הוא יודע, הוא מושגח, יש לו השגחה עליו. אז הידיעה הזאת, היא עושה את העניין. אז כל הזמן הקדוש ברוך הוא מושגח, רק כשאנחנו משתמשים במושגים מושגח או לא מושגח מבחינתנו, בידיעה שלך, אם אתה יודע שאתה מושגח או לא יודע שאתה מושגח. אז עכשיו הוא אומר ככה, כשהוא עושה, האדם עושה דברים רעים, הרי זה נקרא שהוא, הזוהר אומר, הקדוש ברוך הוא משגיח עליו מאחורי כתפה. מה זה מאחורי כתפה? הוא משגיח עליו מפה. כשאתה לא רואה שאתה מושגח, אבל אתה מושגח. אז כשאדם עושה רע, הרי הוא מסובב את הפנים מהקדוש ברוך הוא, אז הוא מקבל את ההשגחה מאחורה, אז הוא לא מזהה את ההשגחה. קשה לזהות את ההשגחה כשאדם נמצא במקומות לא טובים. למה? כתוב בפסוק, זאת אומרת, י"ב רבן אומר, וכבודי לאחר לא אתן. הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא רוצה שהכבוד שלי ייראה, שאני אמצא במקומות המתונפים. אף על פי שאני מנהיג הכל, אני לא רוצה ששמי ייקרא במקומות האלה. הוא חייב להנהיג את הכל, גם את הסתרה האחרה. אבל אני לא רוצה שהשם שלי יהיה שם. זאת אומרת, הוא לא גלוי שם, הוא מוסתר. רבן אומר שהוא, זה מוסתר בתוך, בראשית, מאמר סתום. במילה בראשית, כלול כל הבריאה. בעשר מאמרות ברא הקדוש ברוך הוא את הבריאה, והמילה בראשית היא אחד המאמרות. אז בראשית מה היא אומרת? מה נברא בבראשית, כשאתה אומר בראשית? כשאתה אומר תדשי הארץ דשא, אז בסדר, דשא. מאורות אז מאורות. בראשית, מה אתה אומר במילה בראשית? את הראשית. הוא ברא את הראשית. הראשית זה הכל. שהתחילה להיות מציאות. והאריזל אומר שהכל נברא במכה. גם רש"י אומר. רש"י אומר, התפילות של אדם הראשון, הם רק הוציאו לפועל את מה שכבר צמח מתחת לאדמה. אז עכשיו ככה הוא אומר, כשהקדוש ברוך הוא משגיח על האדם, כשאדם מזהה את ההשגחה, אז הקדוש ברוך הוא, כשהוא במצב טוב, עושה דברים טובים, אז הוא מזהה את ההשגחה, הוא רואה את הקדוש ברוך הוא איתו. אבל כשהוא במצב שהוא לא עושה טוב, אז ההשגחה היא מאחורה, הוא לא מזהה את ההשגחה, והקדוש ברוך הוא משאיר אותו על הטבע. מה זה טבע? טבע זה גם השגחה, אבל מוסתרת. הטבע זה גם השגחה. הקדוש ברוך הוא מעניק גם את הטבע. אז הוא משאיר אותו על חוקיות הטבע, הכוונה. לא דברים יוצאים מגדר הטבע. ההשגחה זה יוצא מגדר הטבע, זה פתאום החלטה שבאה באותו שנייה. הקדוש ברוך הוא מחליט אותו רגע, ככה או ככה, ובגלל זה רואים שינויים בין שני אנשים שעושים את אותה פעולה, או עושים אותו דבר, אחד יוצא לו ככה, אחד יוצא לו ככה, בגלל שההשגחה החליטה לזה ככה, לזה ככה. אותה פעולה, אותו עניין, הכל אותו דבר, יש תוצאות שונות. אבל בטבע אין תוצאות שונות. בטבע אין תוצאות שונות. אם אתה עושה בדיוק לפי הכללים, יצא אותו דבר לכולם. אז הוא אומר, הוא משאיר אותו עכשיו, כשהוא לא בהשגחה, הוא משאיר אותו על ההשגחה של הטבע. ואז אם הוא יעשה השתדלות וקומבינות וידע איך לעשות את העניינים, הוא יצליח להביא את השפע. אם לא, אז הוא לא ילך לו, כמו בטבע, שנפגשים שני סוחרים, אחד יותר מפולפל מהשני, הוא יפיל אותו, הוא משאיר אותו כבר על הטבע, ולפי הטבע שלו, אז רבנו אומר שזה גם חסד. גם חסד, שיש סיכוי שהוא יצליח, אבל אם הוא ייקח אותו על פי השגחה, על פי השגחה אין כלום.
מה שאמרנו, והלכתם איתי במלחמת קרי, הלכתי במלחמת קרי, והלכתי אתכם בקרי, התרופת אתכם ליד המקרה, כמו על הטבע.
ובאמת איננו יכולים להבין מהו טבע והשגחה, כי באמת גם הטבע היא השגחתו יתברך. וזה אי אפשר להבין, לאדם להבין שני דברים כאחד, דהיינו הטבע שבאמת היא השגחתו יתברך. רק הטבע אתה יכול להגיד שזה השגחה שהיא חוזרת בקביעות. כאילו, על פי חוקיות, מה זה טבע? אז באה גם השם עושה, אבל חוק. ככה, 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 חוזר עצמו. זו הייתה טעות אמרנו של בלעם, שרבנו אמר, שהוא חשב שהקדוש ברוך הוא רק טבע. יודע דעת עליון, יודע בדיוק את המערכות הרוחניות, איך עובדות על פי הטבע הרוחני, שאם אתה עושה ככה, אתה מרצה את השם, אתה עושה ככה, אתה מכעיס אותו, התוצאות יהיו ככה, התוצאות יהיו ככה, והקדוש ברוך הוא הפתיע אותו, הראה לו, הנה ברך לקחתי וברך לא השיבנו. שאתה לא יכול לעשות מזה כללה איך שאתה חושב, הנה. כי על פי הטבע כן, אם אתה תעשה ככה וככה, והוא יתאמן את עצמו, ויבוא על האתון, ויהיה בן אדם כולו מתונף ומלוכלך, לא יכול להיות שיצא ממנו טוב. אז כשהוא יוצא איזה דיבור, אז זה תאמה, זה יפעל, בתומעה. זה מה שחזל אמרו, הוא היה צריך לתמות את עצמו עד להגיע למדרגות האלה, כדי שהוא יהיה אדם שמפיו ייצאו כללות עסיסיות ומוצלחות שיעבדו. ואדם צריך להיות מתונף בשביל יצא ממנו. זאת אומרת, הוא צריך לבנות את הכלי שלו, להיות כלי כזה מלוכלך שיצא ממנו. אחר כך הוא לוקח את האור של הקדוש ברוך הוא ומחבר אותו לכלי כדי שיצא לפועל. אז הוא תינף את עצמו, הקדוש ברוך הוא יראה לו, כמה שאתה מתונף, אני עכשיו יוריד לך את האור מבורך כבר, לא לפי הכלי שלך. הכלי שלך בכלל פה לא יהיה כלום. וזה מה שהוא התפלא, בלק, התפלא. אמר, אני לקחתי אותך לקלל. טוב, אל תקלל, לא הצלחת לקלל, אבל למה אתה מברך? לא יכול. לא עושה כלום, יצא ככה, יצא, הגיע אור מבורך כבר. אז אומר רבנו, רעיון זה של לימוד זכות יוצא מהפסוק ועוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו. אם תמצא מעט טוב ברשע ששם אינו רשע, אז התבוננת על מקומו, הפס אותו במקומו הראשון ואיננו, כי הוא נמצא כבר בצד הזכות. כך נפתח שיעורו של רבי נחמן הנקרא זמרה, כפי האמור, יש מקום לשער שהוא אכן השיעור היסודי והמעשי ביותר בכל ליקוטי מורן, שהרי הוא היחיד המלווה בקריאת הרבי, לך עם השיעור הזה תמיד. זכור אותו וקיים אותו תמיד. מדוע, איפה מיוחד כל כך המסר של השיעור הזה? יכולת השיפוט היא אחד הכלים החזקים ביותר של האדם. אילו ידענו באמת מה כוחה, היינו בוודאי נזהרים יותר בהפעלתה. במקום אחר מלמד אותנו רבנו ששיפוטו השלילי עלול להביא להרס העולם. אם מוצא אדם גם בזולתו, עצם השיפוט הזה עלול להביא להרשעתו. חשוב על כך, הערכתך, דעתך על אחרים, יש לה כוח או לרומם או להשפילם. זאת אומרת, השיפוט הוא לא הזכיר פה, אולי הזכיר בהמשך את תורה קופיות ג' שרבנו אומר שלפני ששופטים אדם שואלים את כל העולם, כל החברים שלו שידונו אותו בלי ידיעתם שמדובר עליו, מספרים להם את הסיפור או שומעים בעיתונות או שומעים פה, שומעים סיפור, והסיפור הזה על אותו בן אדם או על עצמו, שזה השופט בעצמו. ואיך שהוא פוסק, ככה פוסקים את הדין, אם יש כמובן קבוצה של שופטים שיכריע את הדין בצורה כזו. יש מקטרגים ויש מלמדים זכות על האדם, כל אדם ואדם, יש לו אנשים שמתייחסים אליו יותר בהבנה ולימוד זכות בחברים שלו, ויש כאלה ששופטים אותו יותר. אז עכשיו, כשהתפרסם הנושא, התפרסם בין כולם, והולכים עכשיו לשפוט אותו, מקשיבים לדיבור. אם הרוב יקטרגו עליו מול אלה שמדברים טוב עליו, מהחברים, ככה יפסקו את הדין. ככה אומר רבנו בתורה קופיות ג' לכן הוא אמר, סכנה גדולה לשפוט, אל תשפוט, אתה שומע איזה סיפורים, אל תתערב, תלמד זכות. יכול להיות שאתה שופט גם את עצמך. כי בדיוק המקרה הזה היה לך בצורה אחרת, סובבו את זה בצורה שלא תרגיש שזה אתה, כמו המקרה של האורח, הוא נתן הנביא, שהאורח שחט את הכבשה של העני, ובא נתן הנביא דוד המלך להוכיח אותו על זה, שהוא לקח את בת שבע. הוא הביא לו את זה במשל, ודוד לא ידע שזה מדובר עליו, ופסק את הדין, בן מוות. פסק לעצמו. ככה הוא אומר, תורה קופית ג' רבנו.
זה נשמע לו גם כמין חוקיות כזאת.
איזה חוקיות?
אם הרוב פוסקינו ככה, יהיה לו ככה. אם המעט פוסקינו ככה, יהיה לו ככה. וזה לא משנה אם הוא צודק או לא צודק.
מה זה צודק או לא צודק?
הוא עשה מעשה. הרוב פוסקינו...
מעשה טוב או רע?
אתה מעשה לא טוב,
המקרים
של
הרשתה,
מעשה לא טוב,
ופסקו אותו. אז מה אתה רוצה עכשיו? מעשה לא טוב, אתה אומר, זה חוקיות. מה זה חוקיות? מעשה לא טוב. התוצאה צריכה להיות, התיקון שזה צריך להיות איזה תיקון של...
אני מקווה שיש לפעמים שהוא עשה מעשה שלא דווקא מעשה טוב או רע.
אין, אתם מוצא לי משהו באמצע עכשיו.
לאוכלוסייה, למגזר אחד, מה שהוא עושה זה מעשה רע. למגזר אחר, מה שהוא עושה זה מעשה טוב.
בסדר, זה לפי הקניבלים, אנחנו נדון לפי הקניבלים. שם אוכלים בן אדם, זה מעשה מצוין, וזה טעים במרק, ואין לנו בעיה עם זה. ואצלנו יש בעיה, אז יש לנו קצת בעיה בין שתי מדינות. אבל בואו נדבר על מדינה אחת, ששם הדברים ברורים, מה שרע רע, מה שטוב טוב, משהו באמצע לא רע ולא טוב, למה להיכנס לסיפור כזה, הוא מדבר איתך על דבר ברור. ואדם עשה איזה דבר, אפילו רשע, דברים של רשעות, אז הוא אומר, עכשיו פוסקים את הדין לפי מה שהפסקו החברים שלו. ספרים את הסיפור הזה, ואיך פוסקים את הדין? על פי הרוב, לא? זה דעת תורה, תורה אומרת על פי רבים להטות. אז יש לנו, שומעים עכשיו כאילו הקדוש ברוך הוא, בדין של הקדוש ברוך הוא, שומע, מה זה הדיינים של הקדוש ברוך הוא? אלה הדיינים של הקדוש ברוך הוא, כולם שניים של הקדוש ברוך הוא. מה צריך שבשמיים יהיו איזה ציפורים עם כנפיים, נקרא להם מלאכים והם ידונו? יש לקדוש ברוך הוא את בני אדם, זה השופטים שלו, זה הדיינים שלו. כשאנחנו אומרים שיש לקדוש ברוך הוא מלאכים בעולם העליון, שהם הבדין שלו שופטים, או יש לו את המלאך גבריאל. המלאך גבריאל. המלאך גבריאל הזה, איפה תמצא אותו, אתה חושב? או המלאך רפאל, איפה תמצא אותו? בבלינסון. הוא יושב בבלינסון, שם. גבריאל, שם הוא יושב. כשאנחנו מדברים על המלאך, אנחנו מדברים על השורש העליון של אותו רופא. השורש העליון של אותו רופא, גבריאל, נמצא בלמעלה, ברוחניות. וזהו, זה, מה זה המלאך? רבנו אומר, השכל, השכל הזה, שיש לו את האפשרות לרפות, הוא יודע את הקומבינה איך לרפות. או שאר המלאכים. אז זה מתלבש בבני אדם, זה מתלבש בגופות, זה לא דבר שבא בכלום. או יכול להתלבש גם ברוחות, עושה מלאכיו רוחות. הוא פתאום מביא רוח על הים, והרוח הופך את הגלים ועושה קריאת ים סוף. קריאת ים סוף זה ככה היה, כתוב בפירוש. ראה לך שם, במשך הלילה רוח קדים, והיא פתחה את הים. אז הנה המלאך שלו. אז זה רבנו אומר, שהאפיקורסים נתלים בזה. אומרים, זה היה דבר טבעי, רוח, נכון. אומר, הם מכסים את כל הניסים בטבע. כי אפשר לחסות את כל הניסים בטבע, כי הקדוש ברוך הוא משתמש בטבע. הרי פה העולם הזה, על כל פרטיו, הוא צל של העולם שמעליו, צל מהעולם של העולם, צל, 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 עד אינסוף. רק בכל העולם אנחנו קוראים לזה בשמות, מלאכים של עולם היצירה, מלאכים של עולם העשייה, זה אנחנו, שליחים. או יצירה ככה, בריאה ככה, צילות ככה, מלאכים. אז רבנו אומר, שנעשה ככה למעלה, אתה עושה ככה ביד, נעשה ככה למעלה, זה אותו דבר. אז מה זה משנה איפה מדברים? בדין של מעלה. מה שרבנו אומר בראש שנה, שבדין של מעלה שופט את האדם. רבנו אומר שזה בתוך המוח שלך, הבדין של מעלה שופט את האדם. לכן באים אל הצדיק בראש השנה, כדי להמתיק את הדין. הוא מזכה לך את המוחן, שיהיה לך בית משפט טוב בראש. איך בית משפט טוב? תדון את עצמך לקו זכות בראש השנה. תהיה בשמחה, תהיה בטוח שאתה תצא זכאי, תחשוב מחשבות טובות, שיהיה לך שנה יפה, שנה של לימוד תורה, שנה של שמחה. פסקת את הדין לכל השנה. ואחד הסודות העצומים של רבנו גילה, ברשות א', מה שהעולם נושאים על ראש השנה לצדיקים, כי עיקר המתקת הדינים אינו אלא על ידי קדושת וטהרת המחשבה. שים אותו על שקט לגמרי. פה כשלומדים אנחנו הכל על בחוץ לעולם. מה שהעולם נושאים על ראש השנה, ראש השנה לצדיקים, שזה יום הדין הרי. כי עיקר המתקת הדינים שבראש השנה אינו אלא על ידי קדושת וטהרת המחשבות שלך. כי שם שורשם. הדין, איפה השורש שלו? בתוך המוח שלך. זאת אומרת, המוח שלך, המוח שלנו, הוא עושה לנו את הבלגן. את הדין של השנה, חס ושלום, או את החסד של השנה, מה שנמצא במוח של האדם, זה עושה את זה. שם שורשם, ואין הדין נמתק אלא בשורשו. כמו שכתוב, כולה במחשבה התברירו, ואי אפשר לבוא למוחין זקין אלא על ידי התקשרות לצדיקים, כמובן בזוהר. וכך משה את עצמות יוסף, משה הוא בחינת מוחין, ויוסף הוא בחינת צדיק. היינו שאין שלמות למוחין אלא על ידי התקשרות לצדיקים. למה? הם מזכחים לך את המוחין, שבראש השנה יהיה לך מוח נקי. שלא תחשוב מחשבות רעות, לא תחשוב שיהיה ככה, יהיה ככה, יהיה ככה. וראש השנה הוא מקור הדינים של כל השנה, רבינו אומר אפילו לא לבכות בראש השנה, רק להיות בשמחה. וראש השנה הוא מקור הדינים של כל השנה, וצריך לתאר את מחשבתו כדי להמתיקם. בשביל זה נוסעים לצדיקים, כדי לזכות בקדושת המחשבה. וזה לא סותר שום גמרא או שום מאמר זוהר ואריזה, זה בדיוק תואם, בדיוק. מה שכולם עוברים לפניו כבני מירון, לפני הקדוש ברוך הוא, והוא דן אותם ושופט אותם, זה בדיוק. אחד אחד עוברים לפניו. אחד אחד, כבני מירון, אחד אחד. למה כל אחד הוא אחד עם הקדוש ברוך הוא ששופט אותו. בראש שלו. כי איפה הקדוש ברוך הוא נמצא?
וכולם בסקירה אחת.
כולם עובדים לפניו בבני מירון. אחד אחד עובר וכולם במכה. תראה איזה יופי זה הולך. כל אחד, 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 במדמה שלו, כתוב ביד הנביאים הדמה, ועשו לי מקדש ששכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד, בדעת שלו, שוכן הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא שוכן בדעת שלך, ככה כתוב בפורש. נו, אז בסדר, אז בא ראש שנה, וכולם באים לפניו לדון. לאן לפניו? לשמיים? ולא כל הארץ זה אותו, נכון, גם בשמיים, אבל מה אני צריך לטוס לירח? אני גם נמצא גם פה. אז תעבור לפניו פה, שהוא פה, אצלך. אז זה מה שהוא אומר, קדושת המחשבה, כשאתה חושב מחשבות טובות, אתה פוסק את הדין של ראש השנה. חידוש של רבנו אין בעולם. תורה תעתיק הסתימה, תהפוך את כל הספרים לא תמצא את זה. לא בזוהר ולא באריזה על מה שרבנו אומר. הבעיה היא שקל למתוח ביקורת. קל מדי. תמיד אפשר למצוא פגמים במעשיהם או במחדליהם. מחדליהם של אחרים. הוא הדין במיוחד ששומעים רכילות, שהרי אז ממהרים הכל להצטרף אל המשמיץ ולגנות את העבריין על חטאיו. עלינו להבין שכל מילה נאמרת על אדם אחד אחר היא בדרך כל שאם אין משפט. אם נאתר במשפטנו ונמצא את הנקודות הטובות ונתמקד רק בחיובי, נוכל להביא את העולם כולו לצד הזכות שלו. אולם גם ההפך תקף. כאשר אנו מבקשים אחרים, מבקרים אחרים, אם נמצא רק פגמים מתמקד בשלילי, נוכל להביא את העולם, את העולם כולו, לצד חובה. על כן אני מחפש תמיד את הטוב באחרים, אפילו באנשים הרעים ביותר, שהרי שימת דגש חיובי על תכונותיהם הטובות, משפיע עליהם, שהרי דברי רבנו, משפטנו החיובי, ממש מרומם אותנו על זכות. טוב, הוא מדבר פה בצורה, לא יודע להגיד איזה צורה. לא בא מה מסתתר פה מלמטה, בעומק של הדבר. כמו שאמרנו, על פי תורה קוף יוגים, אני לא ראיתי שהוא הביא את זה. הוא מדבר פה שתלמד זכות, אז זה נהיה עולם יפה, אבל אתה מלמד זכות, אתה עושה את העולם, אתה מייצר אותו, בלימוד זכות או בלימוד חובה. אתה מייצר את המציאות הזאת. אתה שופט אותה, את האנשים, ממש. זה לא, זה תתנהג ככה, למד זכות, אז יהיה עולם יפה של זכות. לא, אתה מביא אותם לקו זכות, ממש, שופט אותם לקו זכות, או שופט אותם לדין. הכל עבדיך לעשות בזה האיש משפט. מה זה הכל עבדיך? כל המציאות זה עבדים של הקדוש ברוך הוא, זה השליחים שלו, להוציא את המשפט. אז אם האדם עכשיו הוא דן לקו חוב, ורודף את האדם, הוא מקיים את רצון השם, כביכול, בצד השלילי. מגלגלים זכות על ידי זכאי, חוב על ידי חייב, כמו שאנחנו רוצה להעניש, חס ושלום. אז את מי הוא ישלח? מה הוא ישלח? צדיק? לא ישלח צדיק, צדיק לא יוצא ממנו דברים רעים. אז איך אני יכול להפעיל אותו לעשות רע? הרי להפעיל מישהו, אתה לא יכול להפעיל כלי שהוא לא, הוא לא בנוי לזה. אתה יצרו מחמם כזה, רדיאטור או משהו שמחמם. זה לא יוציא מזגן, זה לא יכול להיות מזגן. הוא מוציא רק חום. אז כשאתה עכשיו רוצה להפעיל אותו, אתה מחבר אותו לחשמל, הוא יוציא חום. אתה רוצה להפעיל אוויר, אתה תוציא מעברר, אתה זרם מהמעברר. הקדוש ברוך הוא רוצה עכשיו להוציא דין חד שלו. למי הוא ילך? לאיזה כלי? לצדיק? לצדיק לא יכול לצאת דין. כמה שהוא יזרים לו, יזרים לו כוח, לא יצא דין, יצא רק חסד, חסד, חסד. אז הוא הולך ומגלגלים זכות על ידי זכאי, חוב על ידי חייו. אז הוא גם שליח של ההשגחה. עכשיו, כשאנחנו מתקנים את המידות שלנו, כל אחד מתקן את המידות שלו, כולו מופיע להיות צדיקים, כביכול נטרלו את האפשרות שיצא דין בעולם. אין דין בעולם. זה נקרא תיקון המידות. תיקון המידות שלנו, עושים תיקון במידות העליונות, בעשר ספרות, בשבע ספרות, במידות של הקדוש ברוך הוא. מידת הגבורה שם תהיה הצד החיובי שלה בלבד בגבורה, לא יהיה הצד של דין, דין קשה. למה? כשתיקנו אצלנו, תיקנו למעלה את המידות של הקדוש ברוך הוא. אז אין לו את הכלים כביכול. וזה מצוין, זה מה שהוא רוצה, שנתקן ויהיה עולם רק טוב, עולם חסד. אז פה שם למדים זכות על הרשע או חוב על הרשע, אתה ממש אתה שופט אותו, הרי אתה כלי שמוציא לפועל. זה לא רק כאילו איך שהוא דיבר באופן תיאורטי, שאתה מתנהג יפה עם אנשים ונהיה עולם יפה. לא, אתה ממש ככה מביא את המציאות הזאת, אם אתה דן אותו לכפחו או לזכות. אחרי שפרסם רבי נתן את הליקוטי תפילות, העלו חסידיו את הרעיון שהוא יקרא להלן בעל התפילה. שרבי נתן, תקראו לו בעל תפילה, על פי הסיפור של הבעל תפילה. השיב רבי נתן, בעל התפילה הוא רבנו, אם אני יכול להשב אחד מאנשי המלך, אני הוא המליץ. כלומר, המליץ טוב על כולם. וזאת משום שאני מוצא זכות אפילו באדם שעבר על כל התורה שמונה מאות פעם. ככה רבי נתן אומר. והוא אומר גם שאם הוא לא מוצא זכות ממש באדם, הפך והפך, אז הוא מוצא בו זכות שהוא מופעל על ידי הקדוש ברוך הוא. זה לא הוא בכלל. אז בכלל לא נשאר כלום. זה כאילו הקלף האחרון שהוא מוציא, אם הוא לא מצא איזה דברים למצוא בבן אדם. אמרו באבות, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. שפיטת הזולת לקו זכות היא עניין לא רק בשביל אנשים שנכשלו בחטא לקדוש ברוך הוא, כי אם גם בשביל אויבינו, שאנו חשים בהם שהם מפריעים לנו באיזשהו מקום. לרוב נובעת האיבה בין שניים מקנאה קטנונית. או שאני מקנה בחברי כיוון שיש לו יותר ממני, או כיוון שהשיג יותר ממני. או הוא מקנה במה שיש לי, או במה שהשגתי אני. בתחום, שם קיימת הקנאה, אין אנו שווים. ואילו היינו שווים, לא הייתה כל סיבה לקנאה. אם כן, העצה הפשוטה היא, או שעליי להתעלות לרמתו הוא, או אם הוא ברמה נחותה לעומתי, אני צריך להעלותו כדי שיהיה שווה אליי. כיצד? בקלות. אני דן אותו לכף זכות, ואז כאשר לא יהיו עוד הבדלים בינינו, לא יהיה מקום לקנא ולא יהיה על מה להילחם. במבט ראשון, עלול המושג הזה להיראות מעט קשה לעיכול, אין להכחיש שהקנאה היא רגש הרסני ביותר, שעלולות להיות לו השלכות מרחיקות לכת. הקנאה היא אם המריבה, מצד אחר זה שדנים אדם לכף זכות עשוי להופכו לתואם. על ידי כך, שנטור תמיד, זאת אומרת, תואם במדרגה שלו, שנטור תמיד אחרי הנקודות הטובות שבזולת. על ידי זה שנידון את זולתנו לכף זכות, נתמקד בזכויותיו. נוכל לחסר את מחזור האיבה והמדון. אם במקום לדבוק בעקשנות בעמדות הנוחות שלנו ולהגן קיצונית על שלנו ועל הישגנו, ניתן לזולתנו ליהנות מן הספק. היינו יכולים לעצב חיים טובים ושלמים בהרבה לעצמם שפועתנו. טוב, אז הוא הביא את זה ככה בתור מוסר.
הוא מדבר על אדון לקו זכות.
שהרשעים בתאוות שלהם אין להם הנאה מושלמת מהתאווה. למה? כל הזמן מקרקר להם בראש, אולי יום אחד הם יחטפו עונש על זה. אז מה הם רוצים לעשות? אז הם רוצים למחוק את ההפרעה הזאת. הוא בא לתאווה, בסדר, עושה את התאווה, נהנה, ופתאום בראש עובר לו איזה... זה, תשמע, או תחטוף על זה, אז זה מפריע. הוא רוצה להיות נקי ב-100% מה שהוא עושה זה 100% בסדר. אז מה הוא עושה? אז הוא הולך להילחם נגד אלה שטוענים שזה לא טוב. אז מה קוראים לנו? גזענים. מה הגזענות פה? אתם מחליפים, אתם עושים כאילו שני גזעים. אלה שהם סוטים הם עם אחר, ואתם עם אחר, אז אתם גזענים. תודו בזה שאנחנו בסדר וזה וזה וזה. והם גם לא רוצים שתגידו שהם חולים אפילו. שהם בסדר, לגיטימי, חופשי, חופש הפרט וכו' 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 המצאות. אז עכשיו העולם לא מסכים עם זה. אז אם יוצאים למלחמה, מה אכפת לכם? תעשו מה שאתם רוצים. אתם נהנים, תעשו. למה אתם יוצאים להפגנות? שנחתום להם שהם בסדר, כדי שההרגשה שלהם בשעת העבירה תהיה 100% נקייה. והיא לא כזאת. כל פעם כואב לו הלב מחדש. יש לו צער מחדש. הוא יודע, העולם לא מסכים איתו. זה הם נלחמים. ככה רבנו אומר.